כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshashuoi Olvoz Ovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, י"ד בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציע, דף כ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת ד' אלפים תף תף קוף יוטט לבריאת העולם, נתחברה בליל שבת איגרת השבת על ידי האבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא, לאחר שראה את פירושו של הרשב"ם על הפסוק וירב ויבוקר, שלפי פירושו, לפי פשוטו של מקרא, הלילה הולך אחר היום, חשש שלאור הפירוש הזה יהיו אנשים שינהגו למעשה באופן זה, ושבת תתחיל אצלם רק בבוקר. ולכן הוא כתב איגרת שבה הוא מגן על הפירוש המקובל שהיום הולך אחרי הלילה. עומדים אנו בהתרגשות גדולה 11 ימים ו-11 דפים לסיום מסכת בבא מציע, ופותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו לעיל בדף קוף ב' אודות העתקת מזוזה מדירה לדירה. למדנו בסוגיה שיהודי שעוזב את דירתו אינו רשאי להסיר את המזוזות ממשקופיה, כאשר הדייר שנכנס במקומו לדירה הוא יהודי. אלא שבגמרא לא התבהר אם בעל המזוזה רשאי לדרוש ממון מן הדייר החדש תמורת המזוזות או לא. כמו כן יש לברר, האם דווקא כאשר בעל המזוזות מתכוון לשומרם בבית גנזיו, אינו רשאי להסירם. או, גם אם בכוונתו להתקינה במשקוף דירתו החדשה, עליו להשאירם בבית הישן. בנוסף לכך יש לדון, האם גם כאשר לא עולה בידו של בעל המזוזות לרכוש מזוזות חדשות לדירתו החדשה, עליו להשאיר את מזוזותיו. ובכן, בשאלות הללו דנו בארוחה רבותינו הראשונים והאחרונים, ובמאמר שלפנינו ננסה להגיש את תמצית הדברים. מבעלי התוספות אנחנו למדים על שני טעמים נפרדים לכך שאסור למוכר לעקור את המזוזות. א', המזיקים נכנסים לבית אשר אין בו מזוזה, והנוטל את המזוזה הרי הוא כמזמינם להיכנס לבית. ב', עקירת המזוזה מבטלת ממנה את המצווה, ואין לעשות כן. ועל חומרת העניין נוכל לעמוד מסוגייתנו בה מסופר על אדם שיצא מביתו ונטל עמו את מזוזות הבית, וסופו שלו עלינו קבר את אשתו ואת בניו. בדברי רבים מן הראשונים, לא ניתן למצוא הכרעה ברורה לגבי השאלה אם הדייר החדש חייב לשלם על המזוזות לבעליהם. לדוגמה, הריטב"א כותב, ואפשר שחייב לשלם לו על המזוזה. גם הבית יוסף ביורה דעה סימן ריש צדי א', מביא את דעתו של רבינו מנוח, שאם הראשון מקפיד על דמי הטוב לשלמה לו, אבל אין מוציאין את הממון בכפייה מהדייר החדש. לכן פסק הרמה, ואם הקפיד על מעותיה, שאיני צריך לשלם לו. ודנו הפוסקים אם כוונתו היא לתביעה ממונית לכל דבר שניתן להוציאה בבית דין, או שמא יתכוון לפסוק ברוח דברי הראשונים שטוב יעשה הדייר החדש, אם ישלם דמיה, אבל אין בית דין יכולים לקופו על כך. מדברי הבך ניתן לעמוד במקצת על שורשו של הספק הזה. לדבריו, ההכרעה בשאלה הזאת תלויה בשני הטעמים המבארים מדוע על בעל המזוזות להותירם על כנם. שכן, אם אינו רשאי להסירם מפני המזיקים, הרי ההנאה כולה של הדייר החדש שבגינו אין מסירים את המזוזה כדי שלא ינזק. לפיכך עליו לשלם את הדמים. אבל לפי הטעם השני, שבעל המזוזה אינו רשאי להסיר את המזוזה, משום שעקירת המזוזה זה ביטול מצווה, רשאי הדייר החדש לטעון, כי בעל המזוזה ישירה בשל ההלכה שנוגעת לו בלבד, ואין כל עילה לחייבו בתשלום. כותב הריטב"א בשם השאילתות שהאיסור לעקור את המזוזה ממקומה אינו אלא רק כאשר בעל המזוזה מתכוון להניחה למשמרת, אבל אם הוא מבקש לקובע בבית אחר, אין בדבר כל איסור משום שהמזוזה תמשיך לשמש לדבר מצווה. עיון קל בדברים הללו מעלה, כי לדעת השאילתות, טעם איסור עקירת המזוזות הוא משום שאין לבטל את המצווה, שהרי לפי הטעם השני שאסור לעקור את המזוזה מפני המזיקים, העובדה שהמזוזה תילקח לשמש למצווה בבית אחר, אין בה כדי למנוע את המזיקים מכניסה לבית, ואסור לבעל המזוזה להוקרה. כל האמור לעיל עולה איפה? כי לפי הטעם שאיסור הסרת המזוזה הוא כדי למנוע כניסת מזיקים, בכל מקרה אסור לבעל המזוזות להסירם, גם אם אינו מוצא לרכוש מזוזות אחרות לביתו החדש. אבל לפי הטעם השני מותר לעוקרה כדי להניחה בבית אחר, משום שאין בכוונתו להניחה למשמרת, אלא להשתמש בה למצווה בדירתו החדשה. להלכה הכריעו הפוסקים, כי אם בעל המזוזות אינו מוצא לרכוש מזוזות לביתו החדש, בשעת הדחק ניתן לסמוך על שיטת הגאונים שסוברים כטעם השני ולעקור את המזוזה ממקומה. מעניין לציין כי בשו"ת ויחי יעקב, מעלה סברה יפה שגם לפי הטעם שאיסור עקירת המזוזה מפני המזיקים, כאשר בעל המזוזות אינו מוצא לרכוש מזוזות לביתו החדש, רשאי הוא לעקור את מזוזותיו. שכן, אין כל סיבה שהוא בעצמו יסתכן במגורים בבית שאין בו מזוזות כדי למנוע סכנה זו מן הדייר שנכנס לביתו הישן. זו ההערה שלנו, הפותחת את שיעור דפינו היומי, הערה לקוחה מספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, נושאים אנו תפילה, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. לא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמי מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף זין ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אריסה מקבל שדה לזורה שעורים, האם מותר לשנותה לחיטים? והתשובה היא, מותר, שכן הבעלים מעדיפים לקבל תבואה משובחת יותר אפילו אם תוכחש השדה. שאלה שנייה, האם שדה הסמוכה לעיר זו ברכה או כללה? התשובה אם השדה אינה מגודרת זו כללה שכן ייתנו בו עין הרע, ואם היא מגודרת זו ברכה. שאלה שלישית, מה הכוונת הכתוב כל חולי והתשובה לרב זו עין הרע ולשמואל זו רוח המזיקה, לרב חנינה זו צינה ולרב יוסי בר חנינה זו צועה, רבי אלעזר זו מרה. שאלה רביעית, מה המקור לכך שפת שחרית מגינה מחום וצינה? התשובה, נאמר לא ירבו ולא יצמאו והמשך הפסוק לא יקם שרב ושמש. מקור נוסף, עבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת בימיך, זו פת במלח וכיתון של מים. המשך הפסוק, והסירות היא מחלה מקרבך. שאלה חמישית, אילו דברים אינם בידי שמיים, והתשובה ממאורעות שקוראים הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, ובתכונותיו הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. שאלה אחרונה על דף קוף זין, מדוע לא קצץ רבא ברבונה את אילנותיו, והתשובה משום שהיערות במעלה הנהר ובמורדו היו שייכים לבית פרזה קרופילה המושל, וכיוון שאי אפשר לקוף אותו לקוץ, לא הייתה תועלת בקציצת יערותיו שלו. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קוף זין. ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ד בטבת תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי הלא דף קוף ח' ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף ח' עמוד א', 14 שורות מתחילת הדף, מן המילים אמר רב יהודה, הכל לאיגלי גפה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. והיא הגמרא הוראה אחרת של רב יהודה בעניין החיוב להשתתף בצורכי הציבור. אמר רב יהודה, הכל לאיג לגפה, כשבאים לגדור את חומת העיר ולהציב בשערים כדי למנוע מהאויב להיכנס לתוכה, גובים את ההוצאות מכל אנשי העיר. אגלי פירושו שערים ודלתות. רבינו חנן מפרש גפה מלשון אגפת דלתות, כלומר שכר השוער שמגיף את הדלתות של העיר בכל לילה. אומר רב יהודה, ואפילו מיתמים, מיתומים קטנים גובים, כי זכותי להם שיש להם שמירה. אבל רבנן מתלמידי חכמים לא גובים. מה הייתה מה הטעם שאין גובים מתלמידי חכמים את ההוצאות הללו? משום שרבנן לא צריך אין את עירותה. תלמידי חכמים אינם צריכים שמירה נוספת מפני האויב, כי התורה שהם הוגים בה שומרת עליהם שלא יעונה להם כל רע. אומר רש"י, כפי שנאמר על לומדי התורה בספר משלי פרק ו' פסוק כ"ב, בשוכבך תשמור עליך. ובמסכת בבא בתרא בדף ז עמוד ב' למדה זאת הגמרא מהפסוק בתהילים קל"ט, הספרם את מעשי הצדיקים מחול ירבעון. מה חול שמועט מגן על הים? מעשם של הצדיקים שמרובים כל שכן שמגינים עליהם. נחלקו הראשונים מנחשב תלמיד חכם לעניין הזה. הרי מגש כותב בשם רבו עריף, שלא נאמרו הדברים הללו בתלמיד חכם שתורתו אומנותו, אבל המתעסק בענייני העולם אינו בכלל תלמיד חכם וחייב. מבאר הרמב"ן במסכת בבא בתרא, דהיינו מי שעסקו קבע ואין תורתו קבע, אבל אם תורתו קבע ועסקו ארעי, פטור. כן כותב הראש, אפילו עוסק מעט במסע ומתן או אומנות כדי להתפרנס, אם אין כוונתו כדי להתעשר ובכל שעה פנויה הוא חוזר ללימודו, נקרא תורתו אומנותו, וכך נפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן ריש מ"ג סעיף ב'. אבל לפי דעת המאירי, שאין הדברים אמורים אלא בתלמיד חכם שאינו מתעסק בצורכי העולם כלל ותורתו אומנותו לגמרי, אבל אם מצרף את ענייני העולם עם לימודו, אינו בכלל תלמיד חכם. אומרת הגמרא, ואילו לקריא דפתיא, כשקוראים מעיין וחופרים בור כדי שיהיה לבני העיר מים לשתות, גובים את ההוצאות מכל בני העיר ואפילו מרבנן, כיוון שגם הם זקוקים למי השתייה. ולא אמרן שתלמידי חכמים צריכים להשתתף בחפירת הבורות, אלא דלא נפקי באוכלוזה, כאשר בני העיר אינם יוצאים בהמונם לחפור בעצמם. אוכלוס זה הכוונה כמו אוכלוסיה. אלא הם גובים המון וסוחרים פועלים, רק במקרה זה אמרו שגם תלמידי חכמים צריכים להשתתף בהוצאות הללו. אבל לאוכלוזה? אם בני העיר יוצאים וחופרים בעצמם, לא, אין התלמידי חכמים צריכים לצאת איתם. משום, לרבנן לאו בני מייפק באוכלוזה נינו, אין דרכם של תלמידי חכמים מזלזל בכבודם, וגנאיו להם לעשות מלאכת קרקע לפני המונם. דין נוסף שאמר רב יהודה בעניין החיוב לסייע בתיקון הנזקים שברשות הרבים. אמר רב יהודה לחריה דנהרה נהר, שהעלה סרטון באמצעו שהתגלגלו בו אבנים ומעכבות את מרוצת המים וצריכים לחפור בו ולתקנו כדי שישובו המים לאיתנם. תתאי מסאי אליי. אם התקלה היא במעלה הנהר והאנשים שגרים שם מתקנים אותה, צריכים האנשים שגרים במורד הנהר לסייע להם, כיוון שתקלה במעלה הנהר מעכבת את המים מלרדת, ונמצא שהתיקון הזה מועיל גם להם. אבל אליי לא מסייע תתאי. אם התקלה הרה במורד הנהר, האנשים שגרים שם מתקנים אותה, והן העליונים צריכים לסייע להם, כיוון שתיקון זה אינו מועיל להם כלל, אלא עד הרבה הוא מזיק להם. לפי שכל זמן שהמים יורדים למטה, הנהר מתמעט למעלה וזדותיהם מתייבשות. וחילופה במאיה דמיטרה. במאה הגשמים היורדים בעיר ומקלקלים את הדרכים ברפש וטיט, ובונים חריץ במורד העיר כדי שהמים ירדו אל מחוץ לעיר, הדין הוא להפך. שאם מתקלקל החריץ במעלה העיר ואנשים שגרים למעלה מתקנים אותו, אין האנשים שגרים למטה צריכים לסייע להם, לפי שנוח להם שיתקבו המים למעלה ולא ירדו עליהם. אבל אם מתקלקל החריץ במורד של העיר ואנשים שגרים למטה מתקנים אותו, צריכים העליונים לסייע להם, כיוון שגם הם נהנים מן התיקון. שכל זמן שלא יצאו המים שלמטה חוץ לעיר, יתעכבו המים אצלם למעלה. ויהיה הגמרא סיוע מברייתא על הדין הזה. תניא נמי הכי, שנינו כך בברייתא שמופיעה בתוספתא, חמש גנות שזרועות זו מתחת לזו המסתפקות מים להשקייתן ממעיין אחד העובר בסמוך עליהן, ונתקלקל המעיין, כולם מתקנות עם העליונה. אם הקלקול נעשה בסמוך לגינה העליונה, צריכים כל בעלי הגינות להשתתף עמו בתיקון. כיוון שקלקול הנעשה במקום כזה מעכב גם אותם מלהשקות את שדותיהם. אבל אם נעשה הקלקול בהמשך מרוצת המעיין ליד אחת הגינות התחתונות, אין בעל הגינה העליונה צריך להשתתף עם בעלי הגינות התחתונות בתיקון. לפי שאינו נהנה מכך כלל. נמצא איתה אומר, התחתונה מתקנת עם כולן, בעל הגינה התחתונה ביותר צריך לתקן עם כל אחד מבעלי הגינות העליונות, אם יתקלקל המעיין לידו, והתחתונה גם מתקנת לעצמה. דהיינו, אם יתקלקל המעיין לידה, הוא מתקנו לבדו, אבל העליונים אינם צריכים לסייעו. וכן הדין להפך, חמש חצרות זו מעל זו שהיו מקלחות מים סרוכים או מי גשמים לביב אחד, לתוך חריץ המיועד להוביל את המים הללו אל מחוץ לחצר, ונתקלקל הביב, אז כולן מתקנות עם התחתונה, אם מתקלקל הביב סמוך לחצר התחתונה, צריכים שאר בעלי החצרות לסייע ולתקנו. כי אם לא יזובו המים משם, הם יתעכבו מול החצרות העליונות ויזיקו להם. לפיכך, גם הם נהנים וחייבים להשתתף בתיקון. אבל אם הביב יתקלקל בסמוך לאחת מהחצרות העליונות, אין בעל החצר שתחתיו חייב לסייעו ולתקן, שכן עד הרבה, הוא נהנה יותר בכך שהמים אינם מתעכבים אצלו כלל. נמצא איתה אומר, שהעליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה. בעל החצר העליונה חייב לסייע לכל אחד מבעלי השדות אם יתקלקל הביב לידו, אבל אם יתקלקל הביב ליד החצר העליונה, אין שאר בעלי החצרות חייבים לסייעו לתקן, כיוון שאין הקלקול נוגע עליהם, אלא עד הרבה, מכבידו על זרימת המים שלא יגיעו עליהם. מביאה הגמרא דין בעניין תפיסת קרקע שרבים משתמשים בה. אמר שמואל, אי מאן דאחזיק ברקתא דנהרה. מי שתפס קרקע על שפת הנהר במקום שהספינות עוגנות והחזיק בה על מנת לבנות עליה בניין או לחרוש ולזרוע בה. רש"י מסביר שבשנות שלטון הפרסים היה נהוג שהקרקעות מופקרות לכל אדם, לכל הקודם והחזיק בהם זכה, אלא שהיה צריך לעלות למלך מס. לכן נקט שמואל דאחזיק שפירושו תפיסה, ולא אמר דזוון שפירושו קנייה. כיוון שמדובר שהמחזיק לא קנה את הקרקע אלא תפס בה. אומר המאירי של הדעה הזו מה שנאמר במסכת בבא בתרא דף י"ב עמוד א', מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, אין זה אלא לכתחילה, אבל לא לעכב עליו מן הדין. אבל המאירי עצמו מפרש בדרך אחרת וכותב שמדובר באדם שקנה שדה סמוך לנהר, שמאחר ודרך בני אדם להניח שהמקום פנוי לפירוק וטעינת הספינות, אין השטח של שפת הנהר בכלל המחר. אם בא הקונה והחזיק גם בשטח ההוא, חצופו, אלא שאין מסלקים אותו כיוון שאינו מקלקל את הדרך. אבל מעכבים אותו מן הדין מלקלקלו, שכן מיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. אם כן אומר שמואל, מי שתפס קרקע על שפת הנהר במקום שהספינות עוגנות והחזיק בה על מנת לבנות עליה בניין או לחרוש ולזרוע בה, חציף אהבי, אדם כזה חצופו, לפי שהוא מקלקל מקום שמיועד לשימוש הרבים שדרכם לפרוק שם מסעות מן הספינות, וכן להטעין אותם בסחורות אחרות, ואף על פי כן, סלוק אינו מסלקין עלי מן הדין, אין מסלקים אותו מהקרקע ההיא, כיוון שהיא אינה שייכת לשום אדם. והעיד נדק הכתבי פרסאי, אבל עכשיו שהחלו הפרסים לכתוב בשטרות של המחירה של השדות שסביבות הנהר, את הנוסח הבא, קני לך עד מלוא צוואר היסוסי המאיה, הקרקע קנויה לך תוך הנהר בשיעור שיתמלא צוואר הסוס במים, ונמצא שהקרקע של שפת הנהר, שבה זה והחזיק בה שייכת לבעל השדה הסמוכה שהחזיק בה זה מכבר, סלוק אינה ממסלקין עלי, גם מסלקים את המחזיק מן הקרקע מאחר הוא תפס קרקע השייכת לאדם אחר. ואף על פי שהראשון גדר את שדהו הרחק משפת הנהר, הוא לא עשה זאת אלא כדי שלא יקלקל לדרך הרבים, אבל לא יפקיר את המקום. כך מפרש רשי, אבל תוספות בדיבורה מתחיל והעידנה, כותבים שמדובר במחזיק בקרקע שלא יחזיק בשום אדם, והסיבה שמסלקים אותו היא, כיוון שלאחר שהפרסים התחילו לכתוב את הנוסח הזה, אנחנו חוששים שלא יבוא להחזיק התוך הנער וכפי שכתבו לו, ויעכב את יציאת וכניסת הספינות בנמל, ומשום כך כונסים אותו שיסתלק מכל השטח, אפילו ממה שמחוץ לנער. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין תפיסת קרקע. אמר רב יהודה אמר רב, אי מן דאחזיק בין אחי ובין שותפי, מי שתפס והחזיק בקרקע נמצאת בין הקרקעות של שני אחים שנפלה להם בירושה ועדיין לא חילקוה, או בין קרקעות של שני שותפים, הציפה והוא אדם חצוף מאחר והאחים או השותפים רוצים להחזיק בה, והוא בא ונכנס ביניהם. אבל, אף על פי כן, סלוק אלו מסלקין עלי, אין מסלקים אותו מן הקרקע כיוון שהחזיק בה כדין. ומדובר שהחזיק בקרקע שיש עליה תסקה, חיוב נתינת מס למלך, ואף על פי כן, הוא נחשב לחצוף. והנפקמין על עניין שאם בא אדם וביזה אותו וקרא לו חצוף, שלא מאנישים את הקורא, כפי שהיו עושים לו לולי שהיה המחזיק, עושה מעשה חצוף שכזה. כך נאמר בתשובות הגאונים. ורב נחמן, אמר רב נחמן חולק ואומר, נמי מסלקינן, גם מסלקים את המחזיק מן הקרקע עם מחמת טענת השותפים. ואם משום דינה דבר מצרה, לא מסלקין עלי. אבל אם בעלי הקרקעות הסמוכות אינם טוענים כנגד המחזיק, אלא משום דין בר מצרה, הוא כגון שאינם אחים או שותפים, אלא יש להם קרקע סמוכה, וטוענים שרוצים להחזיק בקרקע הזאת דווקא כדי שיהיו קרקעותיהם סמוכות ולא יצטרכו לקנות במקום אחר מרוחק יותר. לא מסלקין עלי, לא מסלקים את המחזיק מן הקרקע היא, כיוון שאין לבין המיצר זכות קדימה בקניין הקרקע. רשי מבאר שרב נחמן לא סובר דינה דבר מצרה כל עיקר, ולדעתו אין לבין המיצר זכות קדימה כלל, מלבד באחים ושותפים. אבל רוב הראשונים חולקים וכותבים, שגם רב נחמן מודה שיש לבין המיצר זכות קדימה בקניין הקרקע, ודווקא במקרה האמור כאן סובר רב נחמן שאין לו זכות קדימה. מביאה הגמרא דעה שלישית בעניין נהרדאי אמרי, חכמי נהרדאי אמרו אפילו אין בעלי הקרקעות הסמוכות טוענים כנגד המחזיק אלא משום דינה דבר מצרה, שקרקעותיהם סמוכות לקרקע הזו והם רוצים שתהיה להם קרקע נוספת סמוכה לה. מסלקין עלי, מסלקים את המחזיק ממנה, משום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם, במקום שאינך נחסר כל כך, נקוט במידת החסידות ותוותר לאחר, אף על פי שאינך חייב מן הדין. גם כאן, שהמחזיק אינו נחסר כל כך, שהרי יכול למצוא קרקע במקום אחר, אלו להטריח על בן המיצר לחלק את נכסיו בכמה מקומות. אבל אם אינו יכול למצוא קרקע במקום אחר, אין מסלקים אותו. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן קוף למדהי סעיף נון וב. בפירוש הדברים, בלא נתינת דמי שוויה, אינו יכול לסלקו, אבל בנתינת דמי שוויה, נראה די יכול לסלקו. זה לא יהיה אל הלוקח שאומרים לו, קבל דמך וקנה במקום אחר. מברר את הגמרא באיזה אופן מועילה מחילתו של בן המיצר. עתה אם לכבה אם בא לוקח ונמלח בבן המיצר ואמר לי איזול איזבון, האם אלך וקנה את הקרקע של המיצר שלך? ואמר לי זיל זבון, אמר לו בן המיצר, לך כך, צריך למכאן המיני או לא? האם צריך הלוקח לעשות עמו קניין על המחילה הזו או אינו צריך? והספק כאשר מחל הלוקח קודם שלקח את הקרקע, אבל אם מחל לו לאחר שכבר לקח, הוא כגון שבא בן המיצר וסייע עם הלוקח או שכר ממנו שראה אותו בונה בה או משתמש ולא מיכה בו, הרי זה מחילה ואינו צריך קניין, ושוב אינו יכול לסלקו. כך פוסק הרמב"ם בהלכות שכנים פרק י"ד הלכה ב'. רבינה אמר לא צריך למכאן המיני, אין צורך לעשות עמו קניין על ויתורו. ונהרדאי אמרי צריך למכאן המיני, צריך לקנות ממנו, שאם לא כן יכול בן המיצר לומר משתה הייתי בך ולא רציתי ללמידה על דמי שוויה, שאם הייתי בא בעצמי למוכר והייתי מבקש לקנות, היה מבקש מני עבור אדמים מרובים לפי שחביבה עליי. והלכת הפוסק את הגמרא צריך למכאן המיני, על הויתור כן צריך לעשות קניין. ויהיה הגמרא הלכה העולה מתוך פסק ההלכה שצריך לעשות קניין מבין המיצר על מחילתו. אשתא דאמרי צריך למכאן המיני, לאחר שנפסקה ההלכה שצריך הלוקח לקנות מבין המיצר על מחילתו, הרי שהיא לא קנו מיני, אם לא קנה ממנו הלוקח אלא רק קיבל את רשותו, לא זכה בה לעצמו, אלא הרי הוא כשלוחו של בן המיצר וזכה בה עבורו. לכן, אי קור וזול אם נתייקרה הקרקע או הוזלה בינתיים, ברשותי. ברשותו של בן המיצר הוא. ואם רוצה לסלק את הלוקח מן הקרקע, משלם לו כפי ששילם לו בשעת הקנייה, והרווח הוא ההפסד שלו. מאחר ומחלוקת רבי יונה ונהרדאי, במקרה שנמלח הלוקח עם בן המיצר, אלא שלא עשה עמו קניין, לכן קבעה הגמרא את ההלכה הזו רק למאן דאמר שאומר צריך קניין. אבל אכן כך הוא הדין גם למאן דאמר אין צריך קניין, שאם לא נמלח הלוקח עם בן המיצר כלל והתייקרה הקרקע או הוזלה, הרי היא ברשות בן המיצר כיוון שהלוקח נחשב כשלוחו. כך אומר התוספות ראש, והמהרש"ל מבאר שהסיבה שקבעה הגמרא את ההלכה הזו רק לאחר שנפסק שצריך קניין, כי לפי זה נחשב הלוקח כשלוחו של בן המיצר, ואם התייקרה הקרקע או הוזלה, היא ברשותו. אבל למאן דאמר שאין צריך קניין על ויתורו של בן המיצר, אין הלוקח נחשב כשלוחו של בן המיצר, לפיכך אם התייקרה או הוזלה הקרקע, ברשות הלוקחי. והערת הגמרא דין נוסף בעניין הזה, זוון במאה ושב עם מתן, אם הלוקח קנה את הקרקע במנה, אבל זו שווה 200, חזין המעיינים בדבר, אי לכולי על מקה מוזילה ומזבין, אם היה המוכר מוכר אותה במחיר זה לכל אדם, כגון שיד החוק למעות, יאיב למאה ושקילי, בן המיצר נותן ללוקח מנה, שרי גם הוא היה יכול לקנות במחיר הזה ומסלק אותו מן הקרקע. והיא לא, אם לא היה מוכרה כך לאחר, יאיב למתן ושקילי, נותן בן המיצר ללוקח 200, כיוון שכך שוויה, אלא שהמוכר נתן ללוקח מתנה. אומרת הגמרא זוון במתן ושווי המאה, אם קנה לוקח את הקרקע ב-200 ואינה שווה אלא מנה, סבור מינה, לפי הדין הקודם שהלוקח נחשב כשלוחו של בן המיצר וקונה את הקרקע עבורו, סברו בני הישיבה לומר, מצי אמר לי לתקון ישררתיך ולא לעבותי, יכול בן המיצר לומר ללוקח, לא עשיתי אותך שליח אלא כדי לתקן ולא כדי לקלקל. מכיוון שקנית את הקרקע ביותר ממחירה, אין כאן שליחות ובטל המחר. כלומר, מכיוון שמדין בר מצרה נעשה לוקח שלוחו של בן המיצר, אם כן כשקלקל וקנה ביותר משוויה את האדמה, בתהילה שליחותו. אם גם הלוקח ירצה להחזיר את הקרקע למוכר, בטל המחר לגמרי. אבל אין לומר שבן המיצר ייתן ללוקח רק מנה ויפסיד הלוקח את המנה הנוסף. כיוון שאין זה הישר והטוב שיפסיד הלוקח. שהרי אם תישאר בידו הקרקע אין לו הפסד, כיוון שלפעמים אדם קונה קרקע בהרבה יותר מדמיה. אבל הגמרא דוחה את סברתם של בני הישיבה ואומרת, אמר לי מר קשיש הבריידר רב חיסדה, אמר בנו המבוגר של רב חיסדה, לרב אשי, אחי אמרי נערדה עם שום די רב נחמן, כך אמרו חכמי נערדה בשם רב נחמן, אין הונאה לקרקעות, אין דין הונאה נוהג במי שקונה קרקע ואפילו נתן עבורה יותר משוויה, קיים המקח, אף על פי שאסור למוכר או לקונה להונות את חברו, קרקעות התמעטו מדין הונאה, שנאמר או קנו מיד עמיתך לא תונו, דרשו חכמים לאל בדף נונבב עמוד ב', שלא נאמר כן אלא בדבר הנקנה מיד ליד, דהיינו מטלטלין. צריך לציין שיש מן הראשונים, וכן מביא זאת הרמה, בחושן משפט סימן ריש חף זין, בשם יש אומרים שסוברים שגם בקרקעות אם הייתה הונאה מרובה יש בהם הונאה. ולשיטתם צריך לומר כאן ששילם הלוקח פחות מ-200. אם כן, מכיוון שמתחילה הייתה כוונת הלוקח לקנות את הקרקע לעצמו, אלא שאנו מחשיבים כאילו הוא נעשה שלוחו של בן המיצר, הוא אינו יכול לטעון שמאחר וקלקל בשליחותו יתבטל המקח, לפיכך אם בן המיצר חפץ בה, ייתן ללוקח 200 ויקח את הקרקע, אם אינו חפץ, נשאר את הקרקע ביד הלוקח. ואם הלוקח היה קונה את הקרקע בפירוש עבור בן המיצר והיה מקלקל את שליחותו ומשלם יותר מכדי שוויה, אז בוודאי השליחות הייתה בתהילה ובטל המקח, שהרי לא שלחו אלא לתקנו ולא להפסידו. אבל מכיוון שמתחילה התכוון הלוקח לקנות את הקרקע לעצמו, אלא שמדין בר מצרה נחשב כאילו הוא שליחו של בן המיצר וקנאה עבורו, והלוקח הרי לא עונה, לא עונו אותו שרי אין עונה לקרקעות, לפיכך אם בן המיצר אינו חפץ לקנותה במחיר הזה, תישאר הקרקע בידי הלוקח ואינו יכול לבטל את המחר. כך פירושו של התוספות במסכת כתובות דף צדיתת עמוד ב', דיבור המתחיל אחי גרסינה. דנה הגמרא באיזה אופן יש לחשוש לערמה מצד הלוקח. זווין לי גריבה דערה במצאה נכסי, אם מחר ללוקח מעט קרקע באמצע שדותיו של המוכר, ואחר כך מחר לו קרקע נוספת בצד אותה קרקע שכבר מחר לו באמצע, הזינן, מעיינים בדבר. אי אידיתי, אי זיבוריתי. אם אותו המעט שמחר לו תחילה זו אידית או זיבורית, ושונה מן הקרקע שמחר לו באחרונה. כי מכיוון שהיא שונה משאר שדותיו וראויה למחר בפני עצמה, ייתכן ורצה לוקח לקנות דווקא את זו, ולפיכך אין להוכיח שנעשתה כאן קנוניה כדי לסלק את בן המיצר. ולכן אומרת הגמרא זוויני זוויני, זכה לוקח בקרקע ואין בן המיצר יכול לסלקו, כיוון שהוא בעצמו בן מיצר כאן מפני אותו מעט שקנה באמצע. והיא לא, ואם אין קרקע זו שבאמצע שדות המוכר שונה משאר שדותיו, חוששים אנו שקונה זה הערום מכמערים, מערים על בני המיצר, כי הוא יודע שאם יבוא לקנות בתחילה קרקע של המוכר, יסלקו שהרי הם קודמים לו, ולכן הוא קונה קרקע באמצע שדות המוכר, שאז אינם יכולים לסלקו, כיוון ששאר שדות המוכר מפסיקות ביניהם, וממילא יוכל לקנות שאר השדות, ולא יוכלו בני המיצר לסלק אותו, כיוון שהוא סמוך לשדות המוכר כמותם, וכדי שלא יעשה זאת, מסלקים אותו כבר מעכשיו גם מן הקרקע שקנה, ומקחו בטל, ויחזיר לו המוכר את המעות. אבל אומר רבי גאון, לא קופים את בני המיצר לקנות את הקרקע שקנה אותו קונה בדמים, אלא תישאר הקרקע ביד המוכר, מבטלים את המקח. הביאה עכשיו הגמרא כמה אופנים שבהם לא שייך דינא דבר מצרא, דהיינו שאין בני המיצר הסמוכים לקרקע יכולים לסלק אדם אחר שבא לקנות. דין ראשון, אם נתן אדם קרקע במתנה לחברו, לית בה משום דינא דבר מצרא. אין בזה את הדין שהמיצרן יכול לסלק את מי שקיבל הקרקע מחמת זאת ששדה הוא סמוכה לה. והטעמים לכך כותב הבית יוסף בחושן משפט סימן קוף עין ה' סעיף נון דלת. טעם אחד שבמחירה טוען בין המיצר הלא רוצה המוכר למכור השדה ואילולי שהיית אתה קונה היה מוכרה לי. לעומת זאת במתנה אין לבין המיצר את הטענה הזו, שהרי לא היה בעל השדה רוצה למוכרה כלל ואף לולי מקבל המתנה לא היה זוכה בה. טעם נוסף, במתנה רוצה הנותן דווקא שתי הקרקע ביד מי שנתנו לו, או משום שיזכרה הוא המקבל בכך, או משום איזה טובת הנאה שקיבל ממנו. אבל במחר אין הפרש למוכר ביד מי תהיה הקרקע הזו, ולכן יש להעדיף את הבן מיצר. אומרת הגמרא אמר המימר, אף שבמתנה אין דין קדימה לבן המיצר, מכל מקום יכתב לה הנותן שמקבל על עצמו אחריות שאם יטרפו ממנו את הקרקע, ייתן לו מעות, יתבע משום דינא דבר מצרא, שייך בה הדין שהמיצרן יכול לסלק את המקבל. שאלו אין דרך נותני מתנה לקבל על עצמם אחריות, ומכיוון שכן, שהוא נתן לו אחריות ודאי מחר לו את הקרקע, ובמחירה כן שייך הדין של בר מצרה. מה שכתב לו שהוא נותן לו את זה במתנה, זה כדי להערים על המיצרן שלא יסלק את המחזיק בה. דין שני, מחר המוכר את כל נכסיו, את כל שדותיו לאדם אחד, בכל מקום שאין ובכל צד, וחלק מהשדות היו שדות הסמוכות לשדות אחרים, לית בה משום דינא דבר מצרה, אין במחירה הזו משום דינא דבר מצרה, ואין בני המיצר יכולים לסלק את הקונה משום שאם יסלקו משדה אחת לא יקנה גם את שאר שדות המוכר, והרי זה רעה למוכר שמפסיד את דמיהן. ובמקום שהוא רעה למוכר לא תקנו חכמים לקונה לעשות הישר והטוב למיצרן ולהסתלק מן הקרקע. דין שלישי, קנה שדה ומחרה בחזרה לבעלים הראשונים שלה, לית בה משום דינא דבר מצרה, אין פה דין של בר מצרה ואין המיצרנים יכולים לסלק את הקונה, משום שאין לך טוב וישר גדול מזה שתשוב השדה למי שמחרה לו ולא תמחר לאיש זר, אף ששדה הוא סמוכה אליה. שהרי גם בשנת היובל אמרה התורה שישוב השדה לאשר קנה ומאיתו. והמאירי מבאר את הטעם שראויה הייתה שדה לבעליה הראשונים, ואינה מוכר אלא כמשיב אבידה לבעליה. הדין הרביעי, זוון מעובד כוכבים, קנה מעובד כוכבים שדה הסמוכה לשדות של אחרים, וזוון וכן אם מחר שדה כזו לעובד כוכבים בכל אחת מאלו, לית בה דינא דבר מצרא, אין בה דינא דבר מצרא. מבאר את הגמרא את הטעם בשני המקרים, במקרה דזוון שקנה מעובד כוכבים שדה הסמוכה לשדות של אחרים לא נאמר שהמיצרן יסלק את הקונה, משום דה אמר לה, הקונה למיצרן, או לא הייתי יכול להשאירה ביד הנוכרי ולא לקנותה, עכשיו שכניתיה, ארי אברך לך ממיצרה, הברחתי לך אריה מגבול שדך. ולכן אף שלא אתה קנית אותה, אין לך לטעון על המחירה הזו, כיוון שאין לך טוב וישר יותר מן המעשה הזה. ואין המיצרן יכול לטעון שהיה יכול לקנותו, ובכך היה מבריח את הארי הנוכרי משדהו, כי יכול הקונה לומר, שלולי שהיה ממהר לקנות את השדה, היה הנוכרי מוכרה לנוכרי אחר. ובמקרה דזווין שמחר שדה כזו לעובד כוכבים, אין בן המיצר יכול לסלקו, משום שחיוב עשיית הישר והטוב, זה על הקונה עם בן המיצר שמחמתו לא תהיה השדה ביד בן המיצר. אך על המוכר עם בן המיצר אין חיוב זה, שהרי אם רוצה ישירו את השדה אצלו ולא עם קרן הכלל, והקונה הוא עובד כוכבים שוודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא, אינו מצווה בעשיית הישר והטוב בעיני השם. ולכן אין המיצרן יכול לסלקו משום כך. אמנם, שמות ודאי משמתין עלי, ודאי יש לנדות את המוכר עד המקבל עלי כל אונס הידעת למחמתי. עד שיקבל על עצמו לשלם את כל האונסין שיבואו על בן המיצר מחמת הנוכרי, ששדהו סמוכה לשדהו. שצריך שינהג הנוכרים או בדיני ישראל, ואם נהג עמו שלא כדיני ישראל ומחמת זה ניזוק, משלם לו המוכר על נזקו. כך הרמב"ם הלכות שכנים פרק י"ב, הלכה ז'. ממשיכה הגמרא למנות את האופנים בהם לא חל דינא דבר מצרא. האופן החמישי, משכנתא. אם הייתה השדה הזו ממושכנת ביד אחר, תמורת הלוואה שהלווה לבעל השדה, ולבסוף מחרה בעל השדה למלווה, לית בה דינא דבר מצרא. אין במחירה הזו משום דינא דבר מצרא, שאין המיצרנים יכולים לסלק את הקונה משום שהוא השכן הגדול ביותר לשדה הזו, שהרי השדה כולה שוכנת אצלו בתורת משכון תמורת ההלוואה. ודין זה מבואר ממה דאמר רבשי, אמרו לי סבי דמטה מחסיה, חכמי זקני העיר מחסיה, מהי משכנתא? מדוע נקרא מה שנותן הלווה למלווה לתקופת ההלוואה בשם משכון? משום דשכונה גבי שהוא שוכן אצל המלווה באותה תקופה. ומהי נפקא מינה, איזה דין יוצא מטעם זה לעניין דינא דבר מצרא? שאף שיש בני מיצר הסמוכים לשדה הממושכנת למלווה, אינם יכולים לסלקו כאשר בא לקנותה מהלווה, משום שהמלווה הוא השכן הגדול ביותר אצל השדה הזו, שהרי היא שוכנת אצלו. ובשיטה מקובצת ובא טעם אחר, שכשם שעשה המלווה טוב וישר עם הלווה והלווה לו מעות, כך ראוי גם ללווה להשיב ולעשות הטוב הישר עם המלווה ולמכור לו את המשכון באותו שיעור מעות שרוצים אחרים לתן לו עליו. והמיצרן לא יכול לעכב בעדו שהרי המשכון שוכן אצלו. המאירי כותב שיש מפרשים פירוש אחר לגמרי בעניין הזה, שאם משכן הלווה בית או שדה אצל המלווה, ואין שם מצרנים ומחרם הלווה לאחר, אין המלווה יכול לסלק הקונה מדין שכן עד שיתנו ביניהם שיוכל לעכב ולסלק כל מי שיקנה את המשכון. המקרה השישי שלא חל דין עד בר מצרה. אם רצה המוכר למכור את שדה הוא הנמצאת ברחוק ממקום מגוריו, ולגאול לקנות שדה אחרת הנמצאת בקרוב למקומו, וכן אם רצה למכור ברע את שדה הוא הרעה ולגאול ביפה ולקנות שדה אחרת יפה יותר, להתבא אין במקרים הללו משום דין עד בר מצרה. ואין המצרנים יכולים לסלק את הקונה משום שאם לא ימכור אותה לקונה עכשיו, יש חשש שבינתיים השדה הקרובה או היפה יותר תימחר לאחר. כשם שהקונה מצווה לעשות הטוב והישר עם המצרנים, כך הוא מצווה לעשות עם המוכר. ובמקום שעשיית הטוב והישר עם המצרנים היא רעה למוכר, אין לקונה לעשותה. המקרה השביעי שלא חל דין עד בר מצרה. אם צריך המוכר למכור את השדה כדי שיהיה לו מעות לחרגה לשלם את מס הגולגולת למלך, שאם לא ימכור השדה וישלם מיד את המס למלך, יש חשש שיחסו עליו שוטרי המלך ויענישו, וכן למזון אם רצו בית דין למכור שדה היתומים לצורך התשלום של המזונות של האלמנה ובנותיה, אם לא ימכרו מיד יחסר להם מזונות, ולקבורה לצורך קבורת המת באופן שיהיה ביזיון למת שבינתיים לא ייקבר, להתבא בכל אילו אין משום דין עד בר מצרה, ואין המצרנים יכולים לסלק את הקונים אותן, שבמקום שיכול לבוא רעה לבעלי השדה אין עושים טוב וישר עם המצרנים. וסיוע לזה יש ממה שאמרי חכמים של נערדה, לאמרי נערדה שאם צריך למכור שדה של יתומים כדי שיהיה להם במה לשלם את החרג המס הגולגולת למלך וכן למזויני אם רצו בידי למכור שדה היתומים לצורך תשלום מזונות האלמנה ובנותיה והיתומים ולקבורה לצורך קבורת המת או היתומים, אף שבכל מכירה של נכסי יתומים בית דין עושים הכרזה במשך 30 יום ששדה פלונית עומדת להימחר בבית דין, מכל מקום בכל אילו מסבינינן בלא הכרזת, מוכרים את השדה בלא הכרזה, זאת משום שיש לחשוש שעד שיעברו ימי הכרזה בינתיים יחסו שומרי המלך ויענישו את היתומים, או יחסר מזונות לאלמנה ובנותיה והיתומים, או יתבזה המת בלא קבורה. ואם אף כנגד רווח היתומים מבטלים בית דין את ההכרזה, כל שכן שאין לחשוש באופנים הללו לרווח המיצרנים ולהשעות בעבורם את המחירה. המקרה השמיני, שאין בו דין עד בר מצרה, מחר השדה לאישה, וכן אם מחר ליתמה ליתומים, וכן מחירה לשותפי, אם היה שותף בשדה עם חברו ומחר לו חלקו בה, ושדות אילו היו סמוכות לשדות אחרות, בכל אילו, ליתלן בה, אין בשדה הנמכרת משום דין עד בר מצרה, שיהיו המיצרנים לה, יכולים לסלק את הקונה משום שאין דרכם של אישה ויתומים לחפש אחר מי שיש לו קרקעות אחרות למכור להם. כיוון ששדה זו בא לידם ראשונה, אין זה עשיית הישר והטוב להרחיקה מהם. ושותף נחשב שיש לו חלק בכל השדה שקנה והרי הוא כשכן בחולה. ולכן אינו חולק בקנייתה עם המיצרן האחר אלא יכול לקנות את כולה. כמו שמבואר לקמן בסוף העמוד בעניין שדה שיש לה ארבעה מיצרנים מארבע רוחותיה. כותב הראש שלפי הטעם הזה מסתבר שאף אם קדם המיצרן מצד אחר וקנה חלק אחד השותפים, מסלקו השותף השני משום שכל זמן שלא חלקו, יש לו חלק בכל השדה ולכן הוא עדיף על המיצרן שלא קנה אלא מכוח מה ששדהו סמוכה לשדה המשותפת. ומבארת עכשיו הגמרא את דיני קדימה במחירת קרקע. בעל שדה הרוצה למכור שדהו ושני סוגי שכנים רוצים לקנותה, שכני העיר של בעל השדה הדרים בדירה הסמוכה אליו, ושכני השדה שלו, ששדותיהם סמוכות לשדה האחרת שלו ולא לזו שרוצה למוכרה. במקרה כזה שכני העיר קודמים לשכני השדה לקנייתה. רש"י כותב שהגמרא לא מדברת כאן בדין המיצרן אם יכול לעכב מכירת הקרקע, אלא באופן ששני אנשים רוצים לקנות את הקרקע, אחד מהם שכן של המוכר שדר בדירה הסמוכה לו, והשני הוא השכן שלו בשדהו. דהיינו ששדהו סמוכה לשדה של המוכר, אלא שהשדה שרוצה למכור אינה סמוכה לשדה של שכינו, אלא היא ליד שדה אחרת שלו. מסיעה הגמרא היצעה למוכר, שהדרך הטובה והישרה היא שימכור אותה לשכני העיר דווקא, שנוח לבעליה יותר למוכרה להם מפני שמכירם יותר. ואם רוצים לקנות השדה, שכן הדר עמו בסמוך אליו ותלמיד חכם שאינו שכינו, תלמיד חכם קודם לשכינו לקנייתה, משום שעל ידי כך יזכה שיצדיקו ומעשיו בשעת מיטה ויזכה לעולם הבא. כך רש"י במסכת כתובות דף פ"ה עמוד ב', דיבור המתחיל תלמיד חכם. ורש"י מביא ראיה ממה שאמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן במסכת ברכות דף למד עמוד ב', שכל הנביאים לא נתנבאו על הטובות והנחמות לעולם הבא, אלא על העושה סחורה לתלמידי חכמים והמהנה אותם מנכסיו. אם רוצים לקנותה קרוב משפחתו ותלמיד חכם שאינו קרוב משפחה, תלמיד חכם קודם לקנותה מן הטעם האמור. מסתפקת הגמרא בדין קדימה נוסף, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. אם רוצה למכור שדהו ורוצים לקנותה שכן שלו, וקרוב שלו שאינו שכנו, מה הדין בזה, מי מהם קודם? פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע, יש לשמוע את הדין בזה מן הכתוב בפסוק בספר משלי פרק זך, פסוק יוד. טוב שכן קרוב מאח רחוק, דהיינו, שטוב יותר להתחבר עם שכן שדר קרוב אליו בכל עת והם כרעים אהובים, מאשר מן האח שהוא אמנם קרוב משפחתו, אבל הוא דר רחוק ממנו. ולכן נמכור את הקרקע לשכנו שרוצה לקנותה ולא לקרובו. חוזרת הגמרא לדון במקרים אחרים אם יכול בן המיצר לעכב קנייתו על ידי אחר. בן המיצר שבא לעורר על מה שקדם למכור השדה לאדם אחר, אלא שאף שמביא ממו בן המיצר מעות, מכל מקום יכול המוכר לטעון אני זוז את אבי. הזוזים שנתן לי הקונה, טובים ומתקבלים הם לצאת בהוצאה יותר מן הזוזים שהביא בן המיצר, ואני זוזי תקולי. זוזים אלו שהביא בין המיצר במשקלם, טובים הם יותר משל הזוזים שהביא הראשון. יש מטבעות שמשקלם קל, שנשחקו ונחסר משקלם, אבל צורתם היא הצורה שרגילים בה האנשים. ולכן קל יותר להוציאם ולקנות בהם אשר מטבעות אחרות שמשקלם מלא. אבל אין צורתם הצורה הרגילה, ולא מתקבלים בכל מקום. וכן אם היה להפך, לית בי משום דין עדי בר מצרה. אין במקרה הזה את הדין שיש לסלק את הלוקח מפני קניית המיצרן, משום שהמוכר יכול לטעון שנוח לו יותר לקבל את המעות שיביא הקונה האחר. אם יצטרך למכור דווקא למיצרן, תיגרם לו רעה. במקרה כזה לא אומרים לקונה שיעשה הישר והטוב עם המיצרן. דין נוסף, אם שלחו המיצרן ואדם אחר מעות לקניית השדה אל הדהני ציירה, מעות אלו ששלח המיצרן צרורות במטפחת, וירא המוכר להתיר המטפחת כדי לבדוק כמה שלח לו שמה יאמר המיצרן שהיו במטפחת יותר מעות ונאבדו, והתבע את זה מן המוכר, והני שערי ומעות אלו ששלח האחר מותרות הן ואינן עטופות, לית משום דינא דבר מצרה, אין במקרה הזה משום דינא דבר מצרה, ואין צורך למוכרה דווקא למיצרן, משום שבכך תיגרם רעה למוכר, שהרי צריך הוא עכשיו למעות, ולכן רוצה למכור את שדהו, ואם יהיה צריך למכור דווקא למיצרן, יצטרך הוא להמתין עד שיתברר כמה מעות היו במטפחתו, ובמקרה זה לא אומרים לקונה שיעשה הישר והטוב עם המיצרן. מקרה שלישי, הביא אדם מעות ורצה לקנות שדה, ואמר המיצרן למוכר, איזיל ואתרח והייתי זוזה, אלך ואתרח ואביא זוזים לקניית השדה, ובדין הוא שתמכור לי את השדה ולא לאחר, לא נטרינן לי, אין המוכר מחויב להמתין לו עד שיביא את המעות, שכן המיצרן צריך לתרוח כדי להביאם, והמוכר צריך למעות עכשיו. מקרה רביעי, אם כשהביא אחר מעות, אמר המיצרן למוכר, איזיל הייתי זוזה, אלך ואביא מביתי זוזים לקנייתה, הזינן, מעיינים באדם הזה, אי גברא דעמידו, אם הוא אדם שעומדים אותו, אנו בכך. דאז אילו מה הייתי זוזה שאכן יקיים את דבריו וילך ויביא מיד זוזים מביתו לקניית השדה. נטרינן לי, ממתינים לו שיביאם. וקובעים לו זמן שיבוא עד הזמן הזה וממתינים לו עד הזמן ההוא. והיא לא, אם אי אפשר לעומדו בכך, לא נטרינן לי, לא ממתינים עד שיביא את המעות שאינו אלא משתמט מלהביא עכשיו את המעות, ולכן הוא אומר לו, תמתין לי. וכנגד זה אומר לו המוכר, או תן לי מעות עכשיו, או מוכר אני את השדה לאחר שהביא כבר את המעות. מקרה חמישי. ערד אחד ובת עיד אחד, אם הייתה הקרקע שייכת לאדם אחד והבניין שעליה שייך לאדם אחר, שמחרם לו בעל הקרקע לזמן מסוים, מרי ערה מעכב אמרי בתי, בעל הקרקע יכול לעכב על בעל הבניין שימכור אותו דווקא לו, ולא לאדם אחר, שיותר טוב שיהיה הבניין שבקרקעו שייך לו ולא לאחר, וכיוון שבעליו רוצה למוכרו, בדין הוא שימכור אותו לו ולא לאחר, שיש בזה עשיית הישר והטוב עמו. וכדין המיצרן שאמור לאל, אבל מרי בתי, לא מעכב אמרי דערה, בעל הבניין אינו יכול לעכב מטעם זה על בעל הקרקע שימכור אותה דווקא לו ולא לאדם אחר, משום שאינו חשוב בין המיצר סמוך לקרקע, כיוון שאין הבניין שלו אלא לזמן מסוים, וכשיסתיים הזמן הזה, יסתלק מן הבניין. מקרה שישי, ערד אחד ודיקלד אחד, אם הייתה הקרקע שייכת לאדם אחד והדקלים שעליה היו שייכים לאדם אחר, שמחרם לו בעל הקרקע לזמן מסוים, או עד שיתייבשו, מרא דערה מצי מעכב אמרי דיקלה, בעל הקרקע יכול לעכב על בעל הדקלים, שלא ימכרם אלא לו ולא לאדם אחר, שטוב יותר שיהיו הדקלים שבקרקעו שלו ולא של אחר. כיוון שבעליהם רוצה למוכרם, בדין הוא שימכור אותם לו ולא לאחר, שיש בזה עשיית הישר והטוב עמו, וכדין המיצרן דלהיל. אבל מרי דיקלה לא מצי מעכב אמרי דערה, בעל הדקלים אינו יכול לעכב על בעל הקרקע שלא ימכור אותה אלא לו ולא לאדם אחר, משום שאינו חשוב בין מיצר הסמוך לקרקע, כיוון שאין הדקלים שלו אלא לזמן מסוים, וכשיסתיים הזמן הזה, יסתלק מהם. מקרה שביעי, ערה לבתי וערה לזרה, אם אדם רוצה לקנות את הקרקע כדי לבנות בבתים, והמיצרן רוצה את הקרקע כדי לזרוע בה, יישוב הארץ על ידי בניית בתים עדיף, ולית במשום דין הדבר מצרה. אין בין המיצר יכול לעקף קנייתה על ידי אחר, משום שבית דין לא תקנו כאן עשיית הישר והטוב עם המיצרן, כיוון שיישוב הבתים הוא הישר והטוב, יותר מזריעת הקרקע. מקרה שמיני, הייתה הקרקע שרצה לקנות סמוכה לקרקע של אחר, אלא שבין הקרקעות אפסיק משוניתה או ריחבה דדיקלה, היה מפסיק שן של סלע, או שמפסיקה רחובת הדקלים, דהיינו שישנן שתי שורות דקלים סמוכים מאוד אחד לשני, והשורות כפופות אחת מול השנייה, אבל ידי זה סגורות כל כך, עד שנראה כאילו רוכבים הדקלים אחד על השני. חזינה מעיינים בגבול הזה שבין השדות. אם יכול בין המיצר להכניס משדה ובה, בתוך שדה זו אפילו רק תלם אחד, שורת חרישה אחת, אין דברים אלו חשובים הפסק, אלא נחשבת שדה וסמוכה לקרקע הנמכרת. ואית בה משום דינה דבר מצרה, ויש בה את הדין שיכול לעקב בין המיצר לקרקע שלא יקנה אותה אחר. והיא לא, אם אינו יכול לעשות כן, הרי דברים אלו נחשבים הפסק בין הקרקעות, ואין שדה וחשובה סמוכה לקרקע הזו, ולכן לית בה משום דינה דבר מצרה. אין בה את הדין שיכול לעקב שלא יקנה אותה אדם אחר. וכל זה עם אותו דבר שמפסיק אינו שייך למיצרן, אלא הוא הפקר או שייך למוכר ואינו רוצה למוכרו. אבל אם הוא שייך למיצרן או שהמוכר רוצה גם למוכרו, הרי הוא בכלל מה שסמוך לשדה הסמוכה, והמיצרן יכול לקנותה ולסלק משם את הקונה הראשון. כך מביא המאירי בשם היש מפרשים. דנה הגמרא בארבעה בני מיצר ששדותיהם סמוכות לשדה הנמכרת. אני ארבעה בני מיצרני, ארבעה בני מיצר הנמצאים בגבול של השדה העומדת להימחר. דקד עם חד מיניו וזווין, אחד מהם קדם לשאר בני המיצר וקנה את השדה. זוויני זוויני, קנייתו קנייה ואין אחד מהם יכול לעקב בעדו, שרי שדה הוא סמוכה לה כמותם. ויקולו עטו בעדי הדדי, ואם כולם באו יחד וטבעו לקנות את השדה העומדת להימחר, מחמת היותם מיצרנים, מוכר אותה בעליה לכולם יחד. פלגולה בקרנזיל, מחלקים אותה ביניהם בארבעה קווי אלכסון, וכל אחד מנוטל את החלק הסמוך לו על פני כל רוחב השדה. והחלוקה הזו נקראת קרנזיל, מלשון זיל לקרנות, כלומר חלק קרקע זו לארבעה קרנותיה, וכל אחד מארבעת החלקים ייטול אחד מארבעת המיצרנים. והמאירי מוסיף, דהיינו דווקא כשאין מסכימים לחלקה ביניהם בחלוקה מסוימת, אבל אם הסכימו ביניהם לחלוקה מסוימת, חולקים כפי שסיכמו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בתחילת דף קופטט. המשנה מבארת את דיני החוכר שדה מחברו לעניין זריעת פשטן וקציצת ענפי עץ השקמה. אבל בקבלנות שקיבל שדה מחברו לזורעה וחולקים במה שיוצא מן השדה, לא שייך לדון מה מותר לו לזרוע, אלא יכול לו לזרוע מה שירצה וחולק עם בעל השדה בכל מה שגדל בה. כלומר, שהרי הבעלים אינם מפסידים מכך שהוא זורע פשטן או נוטל ענפי השקמה, שהרי הם חולקים עמו בהם. אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו בחכירות לשנים מועטות, דהיינו פחות משבע שנים שבהם יזרע השדה, וייתן לו בשכר החכירה מעות או מה שצומח בה, ולאחר מכן יחזיר לו השדה, לא יזרענה החוכר פשטן משום שהוא מחיש את הקרקע, ואינה מתחזקת שוב עד שבע שנים מעת הזריעה. ואר רבי עובדיה מברטנורה שהסיבה שאין הקרקע חוזרת לחוזקה הקודמת שבע שנים אחר כך, זה משום ששורשי הפשטן נשארים בקרקע שבע שנים, וכל זמן שהם בקרקע, הם מכישים אותה. וכבר אז תשוב השדה לבעליה, ונמצא מפסידו שלא יוכל לזרוע את השדה כראוי. עוד אומרת המשנה, וכן אין לו חלק בקורות שעושים מענפים הגדילים בעץ הנקרא שקמה. זה עץ סרק, שקוצצים את ענפה ועושים מהם קורות הראויות לתנם בבניין. רבי עובדיה מברטנורה כותב שזה עץ תאנה של יער שאינו מוציא פירות, וקוצצים את ענפיו לצורך עשיית קורות לבניין. כי העץ הזה אחר שקציצו אינו מוציא שוב ענפים הראויים לקורות בפחות משבע שנים, וכיוון שקיבל את השדה לפחות משבע שנים, נמצא שלא חכר את השדה על דעת ליטול קורות, שאם ייטול את הענפים לא יחזרו לגדול עד שבע שנים אחר כך, ונמצא שאין מחזיר לו את הקרן. אומרת המשנה, ואם קיבלה חוכר הימנו מבעל השדה את שדהו לשבע שנים, בשנה הראשונה לאחר שקיבלה יזרענה לשדה בפשטן, שכאשר יגיע הזמן שתחזור השדה לבעלים היא תהיה חזקה כפי שהייתה בתחילה. וכן יש לו באותה שנה ראשונה חלק בקורות שעושים מעץ השקמה, שאם נוטלן אז יגדלו ענפים שוב כפי שהיו עד שיחזיר לו את השדה. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את דף קופטט ממסכת בבא מציע, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין המבואר במשנה שאם חכר שדה לפחות משבע שנים אינו נוטל כלל מקורות עץ השקמה הגדל בה. אמר אביי, דווקא בקורות שעושים מגוף ענפי עץ השקמה, אין לו חלק, כיוון שאז לא יגדלו הענפים עד שיחזיר את השדה למחקיר, ונמצא מפסידו. אבל בשבח של הצי, השקמה, של הענפים של עץ השקמה שגדלו והשביחו בזמן שחחר השדה, והם שווים יותר, יש לו חלק בו. כלומר, שנוטל דמים בשיעור שווי השבח כאשר מסתלק מן השדה, בסוף זמן החחירות, כי הוא חחר את השדה על דעת ליטול חלק בכל הגדל בה. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא מעטה. ואומנם את הענפים ממש אינו יכול ליטול מפני שמפסידו, אבל בשבחם יכול ליטול שאינו מפסיד את בעל השדה בכך. זו שיטת אביי, ורבה אמר לא רק שאינו נוטל בענפים ממש, אלא אפילו בשבח ענפי השקמה, נמי אין לו חלק, ואף שאפשר שחחר את השדה, על דעת ליטול בו. מיתי ויקשו בני הישיבה ממה ששנינו בברייתא. המקבל שדה מחברו בחכירות והגיע זמנו לצאת ממנה, שמין לו את המגיע לו. מפרשת הגמרא מה כוונת הברייתא, כי הרי לא נתבהר בברייתא מה שמין לו. מה אליו, האם אין הכוונה ששמין לו בשבח ענפי השקמה ונותנים לו את שוויים? אם כן, קשה מדברי הברייתא לרבה שאמר שאין שמים לו את שווי שבחם. תרצת הגמרא, לא, אין כוונת הברייתא ששמים לחוכר את שווי שבח ענפי עץ השקמה, אלא ששמים לו את שווי שבח ירקה וסילקה, הירקות והתרדים שגדלו בשדה. שואלת הגמרא אם מדובר בירקה וסילקה, מדוע אמרה הברייתא שרק שמין לו את שוויים? נעקור ונשקול, יעקור ויטול את הירקות והתרדים עצמם. בשיבה הגמרא הברייתא דיברה בדלא מת היום הדשוקה, כשעדיין לא הגיע יום השוק שבו מוכרים את הירקות ואין ראוי לעוקרם ולטלם, מחשש שהתקלקלו עד יום השוק ולכן שמין לו רק שווי שבחם ונוטלו. אומר הראב"ד מה שהעמידה הגמרא בירקות ולא בפירות, משום שבהם אין צריכים לשום לו שוויים, אלא אם כן לא הגיע הזמן לקיטתם. אם הגיע הזמן, משאירם עד יום השוק ומלקטם. אבל בירקות אינו יכול להשותם עד יום השוק וללקטם אז, משום שבכך שמשאירם, מבטל את בעל הקרקע מלזרוע את הירקות מחדש. בקשה הגמרא על דברי רבה מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רבה, ממה ששנינו בברייתא. נאמר בה, המקבל שדה מחברו בחכירות והגיע שנת השביעית, שמין לו. תחילה מברר את הגמרא את דברי הברייתא. ממה שנאמר ששמין לו בהגיע שנת השמיטה, משמע שדינו להסתלק אז מן השדה. מקשה על כך הגמרא שביעית, מיקה מפקה ערה, וכי בשנת השביעית נפקעת הקרקע מן הקונה או החוכר אותה, שהוא צריך להסתלק ממנה. תרץ את הגמרא אל האימה, אמור שהגרסה בברייתא כחי. המקבל שדה מחברו והגיע שנת היובל, שמין לו, שביובל אכן חוזרות השדות לבעליהם. ממשיכה הגמרא לברר את דברי הברייתא, והקטי ועדיין קשה יובל ממפקע קבלנות, וכי שנת היובל מפקיעה את השדה ממי שקיבל את הקרקע לעבוד בה לזמן מסוים? והרי, והארץ לא תימחר לצמיתות, אמר רחמנה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף ג', דהיינו שמי שקונה קרקע לצמיתות אמרה התורה, שאין הקרקע נצמתת לו אלא נפקעת ממנו בשנת היובל. אבל אין נפקעת הקרקע ממי שרק קיבל את הקרקע לעבוד בה לזמן מסוים, שכן היובל מפקיע את הקרקע ממי שאילולי בו היובל הייתה נשארת לצמיתות. אבל מי שאף לולי היובל אין הקרקע נשארת בידו לצמיתות כמו חוכר וקבלן, אין היובל מפקיעו. מסיים את הגמרא לבאר את דברי הברייתא, ומתוך כך קשה על רבה, אלא אימה אמור שער גרסה בברייתא היא, הלוקח הקונה שדה מחברו והגיע היובל שצריך להסתלק מן השדה, שמין לו. מבואר מכך שאומנם גוף השדה חוזר לבעלים ומכל מקום, את שווי השבח שמין הבעלים ומחזירים ללוקח, ואף אם היו אילו ענפי עץ השקמה שהשביחו בזמן שהייתה הקרקע שלו, הנה מוכח מכך שענפי עץ השקמה דינם כפירות ולא כדברי רבה שאמר שאין שמין לחוכר את שווי שבחם. וכי תאימה אם תרצה לתרץ החנמי, שגם כאן הכוונה כפי שתרצה הגמרא לאל ששמין לו בירקה וסילקה, את שווי השבח של הירקות והתרדים שגדלו בשדה, אין לתרץ כך שהרי סילקה וירקה ביובל הפקרה הוא. הירקות והתרדים הגדלים בשדה בארץ ישראל בשנת היובל, מופקרים הם לכל הרוצה לתלם, וממילא אין שמין לו את השבחם. אלא, מהי כוונת הברייתא? לאו, האם לא? האם אין הכוונה ששמים לו את שווי שבח ענפי עץ השקמה? ואם כן קשה לרבה שאמר שאין שמין. תרצת הגמרא תרגם אביי אליבא דרבה, ביאר אביי שהוא אבר פלוקתא של רבה. ביאר את כוונת הברייתא שתהיה כשיטת רבה. שייני אתם שונה הדין בברייתא שמדברת בקונה שדה והגיע שנת היובל, דאמר קרא, אמרה התורה בזה בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד ג', יצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל. דייקו חכמים מן הפסוק שדווקא הממכר, דהיינו השדה או הבית שמחר, חוזר אליו ביובל. אבל השבח שהשביח השדה או הבית בשנים שהיו אצל הקונה, אינו חוזר אליו אל השמין את שוויו לקונה ונוטלו. אבל כל זה אמרה התורה במחר, אבל המקבל שדה מבעליה לזמן מסוים כדי לעבוד בה ולהחזירה בתום הזמן, לא נאמר בו דין זה שהשבח אינו חוזר לבעל השדה. שואלת הגמרא ונגמר מיני, נלמד את דין המקבל שדה לעבוד בזמן מסוים מדין המוכר שדה שחוזרת אליו ביובל, ונאמר שכשם שבדין זה השבח שהשביחה השדה אינו חוזר למוכר, כך גם במקבל שדה לזמן מסוים לא יחזור השבח שבא לבעל השדה, אלא יתלנו הקבלן מי שהשביח ברשותו. משיבה הגמרא, אתם שם בברייתא שדיברה במוכר שדה והגיע שנת היובל, הרי זבינה מעליהו, מכירה גמורה היא לקונה. מה שהשביחה השדה כשהייתה אצלו, דינו שיש שייך לו. מה שחוזר את השדה למוכר ביובל, הפקעת דמלכאי. מצוות המלך היא שהפקיע את השדה מן הקונה. ומצוותו היא רק על השדה עצמה ולא על השבח שהשביחה עד עכשיו שהוא שייך לקונה, כפי שלמדנו לאל מן הפסוק. אבל כאן במקבל שדה שמתחילה לא בא להיות לו לעולם אלא צריך להחזירה, לכן גם את השבח שהשביחה היא אינה שלו אלא חוזרת לבעל השדה. מביאה הגמרא מעשה שבו דנו על השבח שגדל בשדה שנחקרה. רב פאפא קבי לרא לאספסתא קיבל קרקע בחכירות כדי לזרוע בשחת, ובזמן שהייתה הקרקע ברשותו, קדחו ביטלי, צמחו באילנות. קיקה מסתלק, שהסתלק רב פאפא מן הקרקע בסוף זמן החכירות, אמר לו, הוא אמר לבעלי הקרקע, אבו לי שבחה, הביאו לי את שווי שבחה אילנות שצמחו בשדה, כשהייתה הקרקע ברשותי. אמר לרב שישה בריידר, אבידי לרב פאפא, כיצד תובע אינך את שווי שבחה אילנות שאינו מגיע לך? אלא מעטה לפי דבריך, וכי אם היית חוכר דיק לדקל לזמן מסוים כדי לאכול את פירותיו, ואלים, היה הדקל מתחזק, כלומר שהיה מתעבה וגזעו היה גדול יותר, אך אינה מדבא עם הר שבחי? האם גם בזה היית תובע את שווי שבח הדקל עצמו? הרי לא קיבלת את הדקל כדי ליטול את שבח גופו, אלא רק כדי לאכול את פירותיו? אם כן גם כאן, הלא קיבלת את הקרקע רק כדי לזרוע בה ולהצמיח שחת, ולא כדי ליטול את שבח האילנות הצומחים בה, ומדוע אינך תובע את השבח הזה? וגם לאביי שנוטל בשבח עצי עץ השקמה, לא אמר זאת אביי אלא במקום שאין פירות, שאז סובר שירד החוכר על דעת ליטול בשבח הענפים. אבל כשקיבל דקל לאכילת פירותיו, גם לדבריו לא ירד אלא על דעת לאוכלם, ולא על דעת ליטול בשבח מה שמתאבא הדקל. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אלא. אמר להישיב רב פאפה לרב שישה, יש לחלק בין הדברים. אתם שם לגבי דקל שנתאבא, אכן אין לו ליטול בשבח גופו, שהרי לאו הדעת הדעה חינכית. לא ירד על דעת ליטול את שבחו של הדקל, אלא רק כדי לאכול את פירותיו. אבל אנא, אני, אחה, במקרה הזה שירדתי לשדה כדי לזרוע בשחת, הדעת הדעה חינכתינה. על דעת כן ירדתי ליטול את כל מה שיצמח בשדה. והרי צמחו בה גם אילנות, ולכן אני יכול לתבוע גם את שווי מה שהשביחו האילנות כשהייתי בשדה. דנה הגמרא בדעתו של רב פאפא ומבררת כמן, כמו מי סבר רב פאפא, לכאורה כאביי דאמר, שהחוכר קרקע אף שאין לו חלק בענפי עץ השקמה עצמם, מכל מקום בשבח של ענפי השקמה, יש לו חלק, שרי חכר את השדה על דעת כן, ולכן טבע את שווי השבח שהשביחו האילנות, שצמחו בשדה כשהייתה ברשותו. שרי לדעת רבה, אף שאפשר שקיבל את השדה על דעת ליטול בשבח ענפי השקמה, מכל מקום אין לו חלק בהם, כיוון שלא קיבל את השדה אלא כדי לזורעה בדבר אחר. ואם כן גם כאן אין לו חלק בשבח האילנות שצמחו בשדה, אף שאפשר שקיבל את השדה גם על דעת ליטול בשבח הזה, כיוון שקיבלה רק כדי לזרוע בשחת ולתלו. כך תוספות בדיבור המתחיל כמן כאביי. נוחה הגמרא ואומרת אפילו תימה, גם אם תאמר שרב פאפא סבר כרבה, שאמר שאף את שווי שבח ענפי השקמה אינו נוטל, מכל מקום כאן טבע את שווי שבח האילנות שצמחו בשדה, שהרי יש לחלק. התם שם בחוכר שדה, והיה בעץ שקמה, אכן סובר רב פאפא כרבה, שאינו נוטל, וזאת מכיוון דלית ליפסיידה, אין לחוכר הפסד במה שהשביחו ענפי העץ הזה בשדהו. שהרי העץ הזה עמד במקומו קודם שחכר את השדה, ומתחילה חכר את השדה על דעת לזרוע בשאר המקומות. מה שהשביח העץ לא מנע ממנו את החרישה והזריעה בשאר חלקי השדה. אבל אחר כאן בחכירתו של רב פאפא היא קפסיידה. מפסיד רב פאפא מכך שצמחו אילנות בשדה והשביחו, שהרי בכך מנעו ממנו לחרוש ולזרוע שחת באותו מקום. ולכן צריך בעל השדה לשלם לו לחוכר, לרב פאפא, שווי שבחם של האילנות. מביאה הגמרא את המשך הדין ודברים שהיה בין רב שישה לרב פאפא. אמר לרב שישה לרב פאפא, וכי מה פסיידתיך? כמה הוא ההפסד מכך שצמחו אילנות בשדה? הלא, ידה דאספסתא, מקום האילנות שבו היית זורע את השחת, זה מה שהפסדת, ואם כן שקול ידה דאספסתא, וזיל טול את שווי השחת שהיית מגדל באותו מקום, שהוא פחות משווי שבח האילנות, ולך, מדוע רוצה ותובע אתה ליטול את שווי שבח האילנות? אמר לי, ישיב לו רב פאפא, אנא קורקמה רישקה רבי. אני לא הייתי מגדל שחת במקום האילנות, אלא הייתי מגדל קרקום גינה, שהוא המשובח שבצמחי הקרקום. ודמיו יקרים מאוד. ושוויו הוא הרבה יותר משווי השחת, ונמצא שהפסדתי מכך שצמחו אילנות הרבה יותר משווי השחת שהייתה גדלה שם, ולכן אני תובע את שווי שווח האילנות שצמחו שם. ומסביר החזוני שסברתו של רב פאפה שחילק בין שווח הצעי השקמה לשווח אילנות שצמחו מעליהם בזמן החכירות, כי בשווח ענפי השקמה נחלקו הבאי ורבה. הבאי סבר שכיוון שיש לחוכר חלק בשדה בזמן חכירותו, הרי גם בשווח שכל מה שגדל בשדה באותו זמן יש לו, ונחשב כפירות השדה שנוטל בהם, ואילו רב הסבר, כיוון שאין עץ השקמה עומד להינטל עכשיו, אין החוכר חולק בשבחו, אלא חולק רק בשבח של מה שעומד להינטל, כיוון שרק על דעת כן קיבל את השדה. אבל בשבח האילנות שצמחו מעליהם, שהפסיד מקומם לזריעת השחת, מכיוון שיש לו חלק בשבחם כנגד הפסדו, ועל דעת כן קיבל את השדה, לכן גם לרבה נוטל גם את כל שבחם שהשביחו בשעת חכירותו. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רב שישה, בכך שאמרת שהיית מגדל במקום האילנות קרקום גינה שקוצרים אותם בכל שנה, ולא אמרת שהיית נוטע אילנות שנשארים שם לעולם, גאה לי את הדעת, אך דלמישקל והסתלו כעבדת. גילית שהיה דעתך לזרוע שם דבר שתתלנו אחר צמיחתו ותסתלק. ולא הייתה דעתך לזרוע שם דבר המתקיים כדי ליטול את שווי שבחו כשתסתלק. ולכן, שקל קורקם הרישקה וזיל, טול את קרקום הגינה שהיית מגדל, ולך. כלומר, עקור את האילנות שצמחו באותו מקום ותיקחם לעצמך, ולא תיטול בשבחם שישביחו בזמן שהייתה הקרקע ברשותך. וכשתבוא לעקור, אין לך אלא דמי עצים בלבד שייתן לך בעל הקרקע. תמורת העצים עצמם שאתה בא לעקור לו, שהרי כאשר תעקרם, לא יהיו הם אילנות חיים שימשיכו להשביח, אלא עצים בלבד. זאת אומרת שרב שישה סבר שאין רב פאפה צריך ליטול ממה שהשביחו האילנות יותר מכנגד הפסדו כתוצאה ממה שצמחו האילנות במקום שהיה יכול לזרוע, אבל אינו נוטל משום כך בכל שבח האילנות שלא על דעת כן קיבל את השדה. בתוספת בדיבור המתחיל אין לך אלא דמי עצים בלבד כותבים שמדובר בעצים שאינם ראויים לנוטעם במקום אחר, ולכן אינו נוטל אלא דמי העצים שלאחר שיעקור אותם אינם ראויים אלא לתשמיש העצים. אבל אם הם ראויים לנוטעם במקום אחר, הרי יכול לומר שיכול באמת לעוקרם ולנוטעם במקום אחר, ואם כן צריך ליטול גם בשבחם, כמבואר לעיל בדף קופה אלף עמוד א', שאם לא משום יישוב ארץ ישראל יכול לזורע זיתים בשדה חברו וגדלו, לומר זיתי אני נוטל וליטול שבחם. ויהיה הגמרא מעשה דומה בעניין חוכר שדה וגדלו בעצים. רב ביוואי בר אביי קבי לרה קיבל קרקע לזורע בחכירות והאדר למשוניתה, כמין שן של סלע ער הקיף את הקרקע. קלחו בי זרדתה, צמחו על הסלע הזה יצאי זרדים, כי כמסתלק שהגיע הזמן להסתלק מן השדה, אמר לי, הוא אמר רב ביוואי לבעלי הקרקע, אבו לשבחי, יביאו לי את שווי השבח שהשביחו עד עכשיו האילנות הללו שצמחו בשדה כשהייתה ברשותי. אמר רב פאפי לרב ביוואי, משום דעתית וממולאי, משום שאתם באים ממשפחת עילי הכהן, שהיא משפחה רעועה, אמריתו מילי, מולאיתה? אומרים אתם דברים גבנוניים, כלומר דברים רעועים שאינם נכונים? הרי אפילו רב פאפה שצמחו אילנות בשדה עצמה שקיבל בחכירות, לא אמר שיביאו לו את שווי השבח שהשביחו האילנות, אלא משום דעית לפסיידה, שנגרם לו הפסד בכך שהרי צמחו במקום הראוי לזריעה והיה יכול לזרוע במקומם. אבל אחר כאן שצמחו אילנות הללו בסלע שאינו מקום זריעה, מה פסיידה אית לך? איזה הפסד יש לך בזה שצמחו שם אילנות? הרי אף אם לא היה צומח, לא היית זורע שם, ולכן אינך זכאי ליטול בשווי השבח שהשביחו האילנות הללו. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף ח' ממסכת בבא מציעא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע חכמים אינם צריכים להשתתף בשמירת העיר? שאלה שנייה, האם רב נחמן סובר שאין דין של בר מצרה? שאלה שלישית, מאיכן נלמד הדין של בר מצרה? שאלה רביעית, באיזה אופן יש דין עד בר מצרה גם במקבל מתנה? שאלה חמישית, שכן וקרוב, מי קודם בדיני קדימה ומניין? השאלה האחרונה, קנה בין המיצר את השדה, האם יכולים שאר בני המיצר לדרוש להתחלק עמו בשדה? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי. י"ד בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ק"ח ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ט"ו בטבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת ויחי. חזק חזק ונתחזק ונלמד את דפים קופתת וקופיות ממסכת בבא מציעא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.